שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1122, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על חיבור. הרב לייטמן מדבר הרבה על חיבור, כדי להבין למה הוא בדיוק מתכוון. שהוא אומר חיבור, ננסה להתפונן על חיבור בעולם החי. אנחנו באנו מהעולם החי, ננסה ללמוד כמה דברים מתוך מערכות יחסים שמתקיימות שם בין פרטים, בדרך שלנו לחיים חדשים. תהיו איתנו, יעל בית תפתח. בבקשה.
באמת בעולם החי אנחנו רואים כל מיני צורות של חיבור של בעלי חיים, החל מלהקה, כנמלים, כוורת דבורים שפועלים ככה כולם ביחד באמת כיחידה אחת. ובתוכנית היום אנחנו נרצה ללמוד מכל החיבורים בטבע ולהקיש מהם על ההתפתחות של החיבור בטבע, גם בצד האנושי שלנו כמערכת אנושית, ולראות לאן באמת אפשר עוד לקדם את אותו חיבור ומה רמות ההתפתחות הבאות של, של האדם. אני רוצה להתחיל בלהקה. אנחנו רואים שיש בעלי חיים, שדרך אגב ומיעוט, שצדים בצורה של להקה. אנחנו יודעים על הזאב שהוא באמת חיה של להקה, מדברים על שימפנזים שהם חיה שצדה בלהקה, וגם האדם הקדמון בתקופה שצדנו, גם אנחנו בעלי חיים שצדים בלהקה. להקה, צייד בלהקה דורש הרבה מאוד דברים מאותה להקה. זה דורש קישורים חברתיים, זה דורש תקשורת מיוחדת, דורש רמת קבלת החלטות משותפת של כל הלהקה. ואני מציינת שוב, זו תופעה יחסית נדירה בקרב בעלי חיים. ואני רוצה ככה לפתוח בשאלה, האם קיימת כאן מגמת התפתחות בקרב בעלי החיים? האם באמת צייד בלהקה הוא רמת התפתחות יותר מתקדמת מאשר בעלי חיים שצדים בעצמם, שצדים לבד? איך אתה רואה את התופעה הזאת?
טוב, אני לא חושב שזה שייך לרמת ההתפתחות, כי הם לא מתפתחים, אלא כל אחד ואחד ממלא את הנישה שלו, את המקום שלו. אלא כלפי כל האנושות, אז ודאי שזה אפשר להגיד שהתפתחות, אבל האם זה התפתחות אישית אינדיבידואלית יחד עם התפתחות חברתית? כאן זה השאלה, יש כאן הרבה מאוד שאלות. לכן אם את שואלת האם זה נמצא בציר ההתפתחות, אז לא כל כך, אלא זה תלוי בכל מין ומין מאיפה הוא מקבל את ההזנה שלו משורש הרוחני.
כלומר, השאלה שלי היא בעצם, האם חיה שצדה בלהקה, היא נמצאת ברמת חיבור יותר גבוהה, מאשר חיה שצדה בעצמה לבד?
זה ודאי, כי זו תוצאה שהיא צדה בלהקה. אז על זה אין שאלה.
אוקיי.
אבל האם אנחנו נמצאים בהתפתחות כזאת, שאותם החיות שהיום הן בדידות, הם יהיו פעם חיות שהגיעו לצורת הלהקה.
אז לא. אתה אומר שלא. כל לא. אחד יש לו את המקום שלו.
כן. כל אחד הוא ענף מהשורש הרוחני שכהעתקה וזהו.
איזה יתרון יש בחיבור של להקה שצדה? איזה יתרון יש ביחס לציר ההתפתחותי? אנחנו מבינים שאותו פרט בודד לא יעבור את אותו תהליך התפתחותי, אבל אם מסתכלים על הציר כולו, אז כן יש כאן איזושהי רמה יותר גבוהה של חיבור.
יש רמה יותר גבוהה של חיבור, בטוח, אבל היא נובעת מתוך זה שכל פרט ופרט שבחיבור הזה, אפילו שהם נמרים או נמלים,
כן? Okay.
הם לבד לא יכולים לבצע שום פעולה.
כל חיה בטבע לא יכולה לבצע שום פעולה לבדה?
לא כל חיה, כל חיה ששייכת ללהקה, היא לבד לא יכולה להצליח, קודם כל.
אני רוצה רגע לקחת נמלה אחת, בתוך כן נמלים.
כן.
כן נמלים, כולם עובדות ביחד. אני רוצה להתבונן על נמלה אחת.
כן.
אולי אתה יכול להגיד לי, מה מרגישה נמלה בתוך כן נמלים?
היא מרגישה שהיא חייבת לקיים את הפקודה שכן הנמלים עכשיו כביכול מפיל עליה. וכך כל אחד ואחד מהם. ולכן אין לה על זה שום בירור, ויכוח, קבלת החלטות, שום דבר. אלא היא נפלת בצורה מושלמת ממש, על ידי אותו המוח, השכל הקולקטיבי, שמפעיל את הכל הלהקה.
איך היא קולטת את הפקודה?
בצורה אינסטינקטיבית. היא לא מפעילה את עצמה כדי לקלוט ולא לקלוט.
זה מה שאני שואל. היא לא מפעילה?
לא.
אז איך היא יודעת מה לעשות?
היא מחוברת. היא מחוברת לכל הלהקה ומקבלת מהם פקודות.
איך היא מחוברת? מה זאת אומרת היא מחוברת?
מרגישה. שככה היא חייבת לעסוק, ואין לה בזה שום קבלת החלטות ואיזה ספקות. אלה מקבלת.
היא מרגישה את עצמה או שהיא מרגישה את ה...
היא מרגישה את כולם. והיא מרגישה את עצמה, מה היא צריכה לעשות, באיזה צורה לנוע, כדי להיות בהרמוניה, בהתקשרות עם כולם.
כשמדברים על באמת כן נמלים, או על כוורת דבורים, קוראים לזה היום סופר אורגניזם, או אורגניזם על. ככה זה נקרא היום במדע. שזה אומר שמעבר לפרטים הבודדים באמת, שמרכיבים את אותה יחידה, היא מתפקדת ממש כאורגניזם שלם. כיחידה בפני עצמה. ומה שמייחד אותם זה שהם פועלים יחד למען שימור הקבוצה ולא למען עצמם.
כי אין להם למען עצמם שום דבר. כל הנטיות שלה זה רק לקיים את מה שחייבת להקה.
מה ההבדל בינה למשל לבין חיה שפועלת באופן עצמאי?
חיה שפועלת באופן עצמאי, פועלת באופן עצמאי, וזאת באופן לא עצמאי, אלא בלהקה. היא מספקת ללהקה כל מה שהיא צריכה לספק, ומקבלת מלהקה כל מה שהיא צריכה לקבל.
נגיד אני אקח נמר...
אבל רק אני רוצה לסיים. אבל כל חיה וחיה שהיא לא נמצאת בלהקה, כן? אז היא מקיימת בכל זאת פקודות הטבע, רק לא דרך הלהקה, אלא בצורה ישירה מהשורש הרוחני שלה.
ומה היא מרגישה אותה חיה בודדה, למשל נמר, סתם לדוגמה נמר?
הוא לא מרגיש כלום, הוא לא מבין מאיפה זה בא, אבל הוא מקיים את האינסטינקטים שלו, שזה נקרא פקודות הטבע, שהוא לא מגלה את השורש שלהם.
מעבר לתחושה העצמית שלו, יש לו איזושהי תחושה כללית יותר רחבה, או שהוא מרגיש רק את עצמו?
הוא מרגיש את עצמו שפועל באיזו סביבה, ואיך לסדר את הסביבה הזאת, לאיך להשתמש בה, כדי להצליח.
ואותה נמלה שפועלת בתוך קן, היא כן מרגישה משהו מעבר לעצמה?
כן, היא לא מרגישה את עצמה, היא מרגישה את הלהקה.
אז איפה הגבולות?
הגבולות הוא שבלהקה, הגוף, זה כל הלהקה, נגיד מיליארד נמלים יחד, ובנמר הוא לבד.
ולא מעניין אותה מה יקרה לה, למשל, לאותה נמלה? באופן בדיד לה, לא מעניין אותה מה יקרה לה?
היא לא מרגישה.
אין לה תחושה עצמית, יש לה רק תחושה של כל הקבוצה.
כן.
זה הכל. עכשיו אנחנו רוצים, אתה רוצה לשאול עוד משהו?
לא, קיבלתי.
אני רוצה לעבור עכשיו לחלק האנושי של...
אני רוצה להוסיף שאם צריך לצורה, ללהקה שהנמלה הזאת עכשיו יסרף, אז היא נכנסת ונשרפת.
זה לא מעניין אותה בכלל, היא לא מרגישה את זה.
אין חשבון.
אין חשבון. אז אני רוצה לעבור עכשיו אלינו כאל בני אדם, שאנחנו סוג של חיה קצת יותר מפותחת.
כן.
והאמת שהיינו מצפים שאם יש כאן איזה שהם רמות של התפתחות ברמת החיבור בין הפרטים...
זה לא התפתחות בחיבור, הם לא מרגישים שהם מחוברים. הם מרגישים שכך הם חייבים לקיים את זה וזהו.
ומה אנחנו?
אין ביניהם חיבור, כי אין ביניהם יצר רע, כי אין ביניהם ניתוק. הם פשוט כך קיימים מתוך אינסטינקטים שלהם בלבד.
והבן אדם?
הבן אדם נדבר בצורה כבר נפרדת.
אז בוא, זה הזמן, מה...
כן?
כן.
אדם הוא קודם כל, אם זה אדם, אם זה לא איזושהי להקה שחיה במערה לפני אלפי 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 שנים, כן? אלה שהוא כבר יצא משם, התפתח על ידי האגו, יצא מחזקת אדם שבמנהרה, כן?
במערה.
במערה, והוא כבר לא חי שם, אלה הוא התבודד עם משפחה שלו, הוא, אשתו, ילדים, אולי הורים גם כן, אחר כך אפילו מחוץ להורים, לידם, אחר כך יותר רחוק מהם, עם אשתו, עם הילדים, אחר כך ילדים גם כן הוא שולח אחרי גיל מסוים ממנו, וכו' וכו'. זה תלוי ברמת ההתפתחות האגו, האגו שבמין האנושי, שבזה יש הבדל גדול בין כל בני אדם. ואז אנחנו אומרים, הלהקה הקבועה שבכל בני אדם, זאת המשפחה. זה, בדרך כלל זה סבא וסבתא, אבא ואימא, בעל ואישה, וילדים, ונכדים. זאת אומרת, יש כאן שישה דורות, זה לא פשוט.
שישה, שלושה.
שישה.
איך שישה?
סבא וסבתא.
אחד.
אבא ואימא.
שתיים.
בעל ואישה.
כן. ילדים,
ילדים ונכדים.
כן.
חמישה.
שני הצדים.
אבל,
כן.
אבל יש...
בסך הכל.
כן, לא, לא, בסך הכל.
לא, אני אומר, בתוך...
אחרי נכדים יש עוד...
כן, נינים, או... אבל אז כבר האדם הוא כבר...
לא, בכל זאת.
זה ב... חלק מהלהקה הנינים?
אז דווקא בזה את מתעניין.
לא יודעת, כי זה מה שאמרת שחסר לנו החלק השישי.
כן.
אוקיי.
גם זה...
וכל השישייה ביחד.
כל השישייה יחד זה...
להקה.
זה להקה, זה משפחה. אנחנו קוראים לזה משפחה. מכיר את המילה הזאת?
כן.
מכיר, זהו. אז מה יש במשפחה? שבכל זאת, במשך ההיסטוריה, אנחנו מגלים ביניהם קרבה מיוחדת, שמוכנים לתרום זה לזה, לא בצורה אנושית שלפעמים אנחנו כך עוזרים זה לזה, אלא יש בהם איזושהי מין התחייבות, כן? איזושהי פוליסה, איזה כתב התחייבות, כאילו,
כן. כן?
שכל אחד חייב לשני.
ודיברת לפני כן שאנחנו לא אותו בן אדם שהיה פעם במערה.
אנחנו, לא, כי במערה הוא חי בצורה אינסטינקטיבית כמו חיות. ואז לא הרגישו שיש ביניהם איזה הבדל. אפילו נשים וילדים, הכל היה בשיתוף. זה ממש, מה שאם כן, אחר כך שהאגו גודל, באדם זה, זה החיה היחידה שבו גודל האגו. אז הוא התחיל על ידי זה להיבדל מאחרים. ובכל זאת כדי להתקיים הוא חייב את הצורה, יש יצר המין, יצר קרבה, עזרה, הוא, נעשה, הוא צעיר אז הוא זקוק לאבא ואמא, הוא זקן אז הוא זקוק לילדים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת יש כאן איזו הסכמה טבעית שבאה מהטבע, שככה אנחנו שומרים על עצמנו כבר אלפי דורות.
המרכיב הזה שציינת עכשיו, אגו, שהוא מפתח באדם תחושה של היבדלות משאר בני מינו, זאת
כן.
אומרת, מפתח בו את תחושת היחיד,
כן.
אני פרט, יחיד, מיוחד, ואז אני בונה לי את הלהקה כן. שלי, את המשפחה
וכך
שלי.
וכך היה, שיצאנו מהמערה, התפתחנו כמשפחות, בוא נגיד כמשפחות, יש עוד כל מיני סוגי אחרים שם,
כן.
עמים ושבטים וכל מיני דברים, כן? אז, אבל רק עכשיו זה הולך להישבר.
אתה המשפחתי.
אתה המשפחתית.
אותה התחייבות הזאת שאמרת קודם.
כן. ומאיפה זה בא? האגו גודל.
עוד יותר גודל.
מצד אחד, מצד שני אנחנו פיתחנו טכנולוגיות כאלו של חיים, כן. שאנחנו לא זקוקים לעזרה.
הבנתי, עכשיו מה זה האגו הזה, רגע שנייה נתעכב עליו, אגו הזה שגודל ומתפתח ומחלל פה?
כוח הדוחה אותי מהדומים לי.
יש אגו גם לחיות? כי בעצם אתה אומר,
זה דוחה זה האגו המינימלי. אחר כך יש בצורת צורות יותר שאני רוצה לנצל אותם. כן.
אז אתה אומר ככה שיש האגו, גם לאגו יש צורות של התפתחות, בהתחלה הוא רק דוחה, אחר כך אני רוצה לנצל אותם.
כן,
ואחר
כן.
ואחר כך, אם כבר התחלנו עם זה, אז בוא נגמור את הרעיון.
על ידי אגו אנחנו מחוברים לעמים, למדינות, לכל מיני דברים. יש תחרות, האגו מקרב והאגו מבדיל.
יש לחיה אגו? כי בעצם אנחנו התחלנו
לא.
כחיה במערה בעצם.
לא, אין אגו.
כשהיינו אדם קדמון חיה בתוך מערה, היה לנו אגו? היה משהו שהפריד בינינו?
אדם קדמון, הכוונה היא...
בימי קדם.
בימי קדם.
חיים כולם במערה, היה אז אגו לבן אדם?
לא. הכל היה מרגיש כנמלה בתוך הקולקטיב שלה, כך האדם בתוך הסביבה הקולקטיבית שלו.
אז הייתה לנו צורה של אדם, אבל בעצם חיינו והופעלנו כמו בעלי חיים לחלוטין.
כן. זאת הייתה. היינו בעלי חיים.
היינו בעלי חיים.
כן.
ומאז ועד היום, מה בעצם השתנה? מה קרה לאותו אגו?
כושר שהוא כל הזמן גודל מדור לדור.
מה זה אומר שהוא גדל?
שאדם מרגיש את עצמו שהוא הולך ומתבודד מאחרים. שיש בו כל רגע ורגע, כל שנה או כל דור, כוח הדוחה אותו מאחרים, שהוא מתחיל לראות איך הוא מנצל אותם.
מה ההבדל בין אדם שהתחיל להיות יותר ויותר מופרד מאחרים ופועל למען עצמו, לבין אותו נמר שפועל לבד, לבין חיה שפועלת לבד?
אדם של היום או אדם של במהרה?
אדם של היום, אדם שהלך והתפתח ונעשה יותר ויותר, אתה אומר, נפרד ופועל עם עצמו.
שהוא רוצה לנצל את הכל האנושות לטובת עצמו.
ואותו נמר שחי לא בלהקה ולא בכן ולא בשום דבר, אלא חי עם עצמו?
גם כן, אותו דבר.
רוצה לנצל את...
לא, אבל אדם שרוצה לנצל, הוא מנצל את זה בכוח האגו, והאריה בכוח הטבע.
שזה מה אומר? זה מה שאני מנסה להבין, מה ההבדל הזה?
שהנמר לא יוצא מחוקי הטבע, מה שמכתיבים לו מה לעשות, ואדם מחפש על ידי מה הוא יכול להתפתח על חשבון הזולת. ומקבל תענוג מתוך זה שמקבל מהזולת, ואפילו על ידי זה שגורם רע לזולת. כי מרגיש את עצמו אז יותר נעלה מהזולת.
אני רוצה לדבר על יכולת שהתפתחה באדם, יכולת לדבר. אנחנו בכל הדיון פה מדברים על תקשורת בין פרט לבין קולקטיב.
כן.
דיברנו למשל על הנמלה, אז אמרת לי, בכלל לא, הגבולות שלה, היא בכלל לא מרגישה את עצמה כפרט, היא מרגישה רק את הקולקטיב. עכשיו, אדם, גדל לו האגו, התחיל להרגיש את עצמו נבדל מאחרים. מצוין, אז יש את אני האדם, ואני נבדל מכם לצורך העניין.
כן.
לאדם התפתחה יכולת לדבר, שאין לבעלי חיים אחרים.
להתקשר יותר טוב תגיד.
להתקשר.
כן, כי דיבור זה רק חלק אחד, אמנם שמאוד חשוב, אבל חלק אחד מפסי ההתקשרות בין בני האדם.
במה פסי ההתקשרות בין בני האדם נבדלים מפסי ההתקשרות בין פרטים אחרים בעולם החי?
כי האדם מפתח את ההתקשרות בינו למינו, בהתאם לרמות האגו שמתעוררים בו.
תסביר קצת.
האגו שמתעורר ודורש שאני אתקשר כל פעם בצורה מסוימת לזולת, זולת הכוונה לא דומם צמאי חי, אלה לדומים לי. כן? אז בהתאם לזה אני מפתח שפה בהתקשרות ההדדית עם הזולת, וכל מיני צורות ההתקשרות אחרות. זה יכול להיות ספרות, מוזיקה, זה כל דבר ודבר. העיקר זה כדי לבטא את עצמי ולהתקשר לזולת.
אני רוצה לקחת התקשרות בין בני אדם מסוימת, מיוחדת, ולהתבונן עליה קצת. נגיד אם אני לוקח להקה של נגנים, שהיא להקה ברמה מאוד גבוהה, שממש עובדים ככה כמו גוף אחד, זה יכול להיות תזמורת סימפונית או חיבורים אחרים. איפה שהלהקה היא ברמה מאוד גבוהה, אתה מרגיש אותם שהם עובדים כמו אחד. יש
כן,
הרבה אבל... פרטים, כל אחד עושה כל מיני תנועות משלו, אבל בסך הכל אתה רואה פה כמו גוף אחד.
להקה?
להקה. עכשיו אני רוצה להשוות אותה אל אותה נמלה נגיד בקן. אמרת לי קודם, נמלה בקן היא בכלל אין לה את הגבול של אני והגוף הכללי. יש את הגוף הכללי והיא מרגישה אותו פרט אחד, בכלל לא מרגיש נבדל, רק מרגיש מה עליו עכשיו לעשות. שאלתי אותך, איפה היא מרגישה? איך היא יודעת? אמרת זה כאילו בא לה מבפנים, אין לה ברורים, אין לה החלטות, אין לה התנגדויות, אין לה כלום. היא פשוט מרגישה מה עכשיו עליה לעשות, כמו פרט בגוף אחד. להקר.
היא לא חושבת.
היא לא חושבת.
לקיים או לא לקיים. אין לה דבר כזה.
אין לה. עכשיו בואי איתי ללהקה הזאת של הנגנים. נגיד שהיא באמת מגיעה לרמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו מתבוננים מהצד ורואים אותם מנגנים כמו אחד.
כן.
מה קורה שם? איך הם...
עבודה גדולה. עבודה גדולה לכל אחד ואחד, כי הוא אגואיסט, אבל הוא צריך להבין שבלי שהוא יתקשר לאחרים, הוא לא יצליח, וחוץ מזה יש המנצח,
כן.
שהוא שולט עליהם ביד קשה, ומחבר אותם תחת שליטה שלו, ולכן הם מוכנים להתכופף, ולבטל את האגו של כל אחד ואחד, בלהיות הבודד, אלא להיות כפרט בלהקה.
בבעלי חיים אין שליטה?
בבעלי
חיים אין את אותה שליטה?
בבעלי החיים ובכל היתר היצורים חוץ מאדם, זה קורה בצורה שהטבע מחייב, בלי לשאול פיהם.
אין עניין של, הוא לא מרגיש ששולטים עליו, או אין מישהו שמנסה לשלוט על הידים, כמו תוכנה שהכל עובד?
לא, 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 אין לו שתי כוחות, בעד ונגד.
מה זה אותם שני?
אין לו אגת, אין לו
אגו?
כן, אין לו אגו, והוא מתגבר על האגו. אין לו דבר כזה.
מה זה נותן התהליך הזה? של אגו ומתגבר על האגו?
זה נותן התפתחות. למין האדם. שכל פעם האגו יותר גדול, וכל פעם הוא צריך לרסן אותו ולעלות מעליו יותר. ואז על ידי זה הוא מתפתח. שמאל ימין, שמאל ימין, ככה הוא עולה. מה שאם כן בחיות, אין דבר כזה.
עכשיו אני רוצה לשאול דבר כזה. אתה הרבה פעמים מסביר ש... האדם של היום יש לו כל מיני בעיות בחיים בכל מיני רמות שבסופו של דבר הם אמורות כל הבעיות האלה לקדם אותנו למצב חדש, למצב שבו בני האדם במקום להיות כל אחד רק לעצמו יתחילו להיות יותר מחוברים.
זה לא מושרש בטבע שיבוא אלינו בצורה מחויבת.
אוקיי, זה משהו שאנחנו נצטרך ליצור אותו בעצמנו.
להבין, להסכים ולעשות.
אז עכשיו, בגלל שהתוכנית תכף תסתיים, אני רוצה קצת לדבר כמה דקות על זה. אנחנו נצטרך בהכרה שלנו להבין שהמקום היותר מתקדם שלנו זה מקום של ליצור חיבורים. איזה חיבורים אנחנו אמורים ליצור בהכרה שלנו, במודעות שלנו, מתוך הרצון שלנו?
כלהקה שמבינה ומרגישה את כל אחד, את כולם, למרות שנמצאת בתחייה ובשנאה לכולם, והיא רוצה להתקיים כאיש אחד בלב אחד. כאיש אחד בלב אחד. לא ממש כך, כי אי אפשר, כי האגו הגדול מבדיל בינינו בשנאה הגדולה זו לזו, ואנחנו מקיימים חיבור מעל האגו, על כל פשעים תחסי האהבה, כן? על כל התחייה תחסי הקשר, כן? וכך אנחנו נקיים את עצמנו, כלהקה אחת של נמלים, של ציפורים, של מי שמות דבורים.
אז נראה, התמונה היא כמו להקה של בעלי חיים, אבל בתוך התמונה הזאת, להבדיל מאותה נמלה בקן, לכל פרט, לכל אדם שיהיה מחובר בלהקה הזאת, העתידית נקרא ללהקה האנושית, לכל פרט יש התנגדות עצומה לעצם היותו מחובר? זאת אומרת, הוא גם מחובר וגם מתנגד לאותו...
תתאר לעצמך שיש לך גוש גדול של דבורים, שככה הם כולם,
בכוורת,
ובתוך הכוורת מלא שנאה, מלא דחייה, מלא שחור, והם יחד עם זה, על פני זה, מתקשרים, אוהבים ותומכים, ומחוברים, ועד כמה ששונאים זה את זה, עוד יותר מזה, האוהבים זה את זה.
אז למה הם בעצם יוצרים את הקווה? אז בוא עכשיו נחזור אלינו, לנמשל. אז למה אנחנו צריכים ליצור את החיבור הזה, אם בעצם אנחנו כן שואפים כל אחד להיות בפני עצמו, אז למה אנחנו בונים את החיבור הזה?
כי בתוך החיבור הזה, באהבה על פני השינה, אנחנו משיגים את השורש של אהבה ושינה, שורש אחד, שנקרא כוח העליון, הבורא. ומגיעים להזדהות עמו. שאם אני מתגבר על השנאה שלי באהבה, מיד אני תופס קשר עמו. דביקות, חיבור.
איך זה קשור לטבע ולתהליכים שקורים בטבע? זה חלק מהאבולוציה? מה זה? מאיפה זה הגיע?
אנחנו מגיעים לזה על ידי האבולוציה של הרצון האגואיסטי שבאנו.
של אותו אגו.
כן. שהוא מרחיק בינינו ונותן לנו חיים מאוד קשים עד כדי שמגיעים להשמדה, ועל ידי זה אנחנו מתחילים להבין שאין לנו ברירה מהאגו שלנו, מהרצון של תחייה הדדית, אנחנו לא יכולים להתפטר ולהגיע לחיבור עד האהבה, אנחנו חייבים. לכן על כל פשעים תכסה אהבה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ולהגיע ואהבת לרעך כמוך. אמנם שרעך הזה אני שונא מכל הלב, ואני צריך להגיע אליו באהבה שעוד יותר מהשנה היא תקשור בינינו, ואז בקשר בין שנה ואהבה, בין שניהם, כן, אני מגלה את הכוח העליון, הבורא, ונמצא עמו בחיבור. הכוח, וזה הפרס.
הכוח העליון הזה, הבורא, הפרס, הוא קשור במשהו לטבע? איזה כן, מכוח זה? על איזה כוח מדובר?
הוא נמצא למעלה מהטבע, ואז אני מבין שדמון צמאי חי זה קיים בטבע, והאדם הדומה לבורא, לכן נקרא אדם, הוא מתעלה למעלה מהטבע לחיבור עם הבורא.
ובמה ההידמות שלו לבורא, שעוד לא הבנתי בדיוק מה זה הבורא? במה אנחנו...
בכוח האהבה, שפיתח דווקא בגלל כוח השינה.
הבורא קשור לאהבה?
כן, הוא כוח האהבה, הוא כוח החיובי הכללי שבטבע.
זאת אומרת, כבר הזמן שלנו נגמר שאלה האחרונה, זאת אומרת, באותה להקה שאנחנו צריכים לבנות, זה אנחנו צריכים ליצור את הלהקה הזאת.
כן.
אנחנו יכולים ליצור בינינו כזו התקשרות, שיהיו כוחות בעצם מנוגדים, שמושכים אותנו גם כל אחד לעצמו וגם לאיזושהי התקשרות, ובתוך כל הקדרה הזאת אנחנו מתחילים להרגיש איזה כוח, שהוא בעצם הוא לא שלי, והוא לא שלך, והוא לא שלה. אז של מי הוא?
של הבורא, כוח עליון, שקיים בטבע, מחזיק את הטבע, ואנחנו על ידי שנאה ואהבה בינינו, מתקשים עליו.
הרב לייטמן, תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, הזמן נגמר, אבל אנחנו נמשיך, תבואו שוב, חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.